אמרו לו לרבי אליעזר, אם מחר בתכשיטין אין לו, מפני מים בטלים לי את המשיח. אמר להם, לפי שאינם צריכים. שנאמר, לא יישא גוי אל גוי חרב. הניגון הנמצא בין גוי לגוי. זה שיש בעולם הבדלים בין העמים. הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר עמים שונים, ומבדלים ביניהם. והדרך לכל עם להבליט את הייחוד שלו, את המאפיינים הלאומיים שלו, זה על ידי התנגדות. זה שאתה מתנגד למישהו אחר, אתה מחדד את הייחוד שלך. כמו שהרב כותב באורות המלחמה פסקה ו', המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. המלחמה, ההתמודדות, ההתנגדות מחדדת את הערך המיוחד עד שמתבלט את צורתו ויוצאת אל הפועל. אז צריך בעולם שיהיו התנגדויות, מלחמות, בר מלחמות, בשביל לחדד את הזהות הלאומית. אז כל זמן שהוא נצרח, כל זמן שיש עדיין, צריך את ההתנגדות, את המלחמה, בשביל לחדד את הלאומיות. הרי הוא מתיקוני עולם, זה טוב, זה משכלל את הדרו, זה מופיע את כל הדר, את כל הגוונים של האנושות. ככה האנושות היא לא איזה דבר אחיד וסכמטי. כיוון שיש ניגוד, מוכרח עתירת המלחמה להימצא. זה דרך חלק מסוגיית הניגוד, ההתנגדויות. צריך חרב מוכנת בכף כדי להשוות את המשקל של הכוח, כדי שלא תתפרץ מלחמה. וזהו הודעה והדרה של החרב, שלדי כוחה מתקיים סביון החיים המלא ניגודים. יותר מזה אומר הרב, חלק מהניגודים באמת באים לידי ביטוי מלחמה, אבל חלק מהניגודים לא באים לידי מלחמה, הם מגיעים כמעט למלחמה, אבל לא. למה? מפחדים. אז מצד אחד צריך שיהיו התנגדויות, ומדי פעם גם קורות מלחמות בגלל זה. מצד שני, זה שיש, קוראים לזה מאזן אימה. מאזן אימה, אז זה מחדד את הניגודים, אבל לא מגיעים לידי מלחמה. עד הרבה, לידי כוחה, זה שיש נשק, מתקיים סביון החיים, באופן שהוא מלא ניגודים, אבל החרב יחסית היא דבר שמאוד שומר על השלום. אנחנו יודעים את זה שאיום הדדי זה דבר שמאוד מבטיח גבולות שקטים. אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, זה שיש מפחדים אחד מהשני, זה עושה שקט יחסי. מכל מקום, שומרות על השלום שיח, תעודתה היא באמת, בסוף, שלא תהיה לכלי שימוש. בסוף אנחנו רוצים שזה לא יהיה, בפועל אף אחד לא ישתמש, כי אם התכשיט, סוג של תכשיט, מה תכשיט? זה שומר על כך, שכוח הניגוד יהיה בכוח, כלומר, שיהיה ניגוד פוטנציאלי, לא יורד לפסים מעשיים, כדי לתמם, להשלים את כל גוי, כל זהות לאומית, על פי צביונו המיוחד, כאופי שלו, מקודם כל לא יצא לפה לשפוך דם. זאת אומרת, חרב יש לה תפקיד לחדד בין העמים, ובאיזשהו מקום גם לשמור שלא כל יומיים יש פיחות דם, כי מפחדים מזה. אז זה עושה איזה איזון דק. אמנם אמות המשיח, לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, יסור כוח הניגוד משורשו. כן, לעתיד לבוא, הצורך בניגודים לאט לאט ייעלם. הרב מדבר על זה בגאורות ישראל, שכאשר כנסת ישראל תופיע כמרכז האנושות, אז ראויה היא האנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת, ככה ראוי שיהיה. גאורות ישראל, עמוד קנ"ו, פסקה י"א. שזה יש כנסת ישראל, לעתיד לבוא, במצב האידיאלי, אז יש הבדלים בין העמים בלי צורך בהתפלגות ממשית, כמו שיש במשפחה גוונים שונים, אבל אין צורך בניגודים בפועל, וכמו מערכה של איברים פרטיים של גוף שלם, וכמובן כל האיברים שונים זה מזה, אבל הם לא מופיעים על ידי מלחמה ומאבק, מופיעים בצורה שונה. זאת אומרת, הגוונים הלאומיים יופיעו בצורה אחרת, לא בצורה של מאבקים, אז בכלל לא תהיה חרב נדרשת כלל. כן, כאן אפילו כוח גנוז שיש לו אפשרות להתפרץ כלל מלחמה, אין אפילו פוטנציאל של מלחמה, בכלל לא מתעניין למלחמה. יש פה גוונים. לא יהיה נמצא כי אם שלום מוחלט, רגשי ידידות וכבוד בין כל העמים. טוב, אז לעתיד לבוא, לא צריך את החרב אפילו לא בתור קישוט, אפילו לא דבר ששומר שלום. אז לעתיד לבוא, חיתתו חרבותם לעתים. תיבטל גם מעלת התכשיט של כלי הזין, לפני שאינם צריכים. ואת הגמרא, כן.
מלחמות המשיח,
קבלנו
שיהיו
הרבה
מלחמות.
לפני.
שזה
השלב. לפני מלחמות המשיח, כן, ככה כתוב. מלחמות, ואחר כך בן דוד מגיע.
ולא בן דוד זה שיעשה את המלחמה?
יכול להיות שבהתחלה קצת יש מלחמות, אבל בסוף, כאילו, בסוף בסוף זה מוביל לאיזשהו שלום.
ועדיין יהיה מובלט הניגוד
הבדלים.
בתיאור הזה ש...
הבדלים בין העמים, כן. שואלת הגמרא, ולמה זה לא תכשיט? ותאה ו... לנוי באלמה. אז נגיד שהחרב, אתה אומר, חכמים יותר אומרים, לא, אני לא מוכן עם חרב, זה לא תכשיט. מה אכפת לך? אם בן אדם רוצה להתקשט בחרב, תגיד לו, אתה משוגע, זה לא בסדר, לא יודע מה. לא אידיאלי, לא יפה. אבל הוא רוצה, זה בשבילו קישוט. אז למה זה לא תכשיט? כמו כל מיני תכשיטים, ששאר לך איתם בשבא. אמר הבאי, מידה דהבה אשרדה בתיהרה. כיוון שדבר הוא לא יפה, הוא לא מתאים, אז הוא גם לא, הוא לא נאה, כן? דבר שהוא לא נאה. נראה לי לעתיד לבוא, הפוך. שאלת הגמרא היא לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, למה לא ילכו עם חרבות? אז השאלה היא כאילו על ענות המשיח. למה אם עוד המשיח לא ילכו עם חרבות, אולי זה תכשיט יפה? אומר הבאי, לעתיד לבוא, אם עוד המשיח, כיוון שלא צריך את החרב, אז הוא גם מוזר, כמו שאדם הולך עם נר באמצע הצהריים. זה מוזר. אז לכן זה לא, בזמן ימות המשיח, זה מצחיק ללכת עם חרב. וזה מחלוקת.
אבל עכשיו הוא כן.
עכשיו כן. ופליג הזה שמועד. זה מחלוקת איך, מה יהיה בימות המשיח. הבאי אומר שבימות המשיח מי שהולך עם חרב הוא משונה. אבל שמועד אומר, אין בין ימות המשיח, בעולם הזה, לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שנאמר, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ. לא יהיה שיעבוד מלכויות. אבל העולם הזה עוד יתנהג פה בצורה נורמלית, ועדיין עוד אנשים יצטרכו חרב גם בימות המשיח. אז יש מחלוקת המוראים. האם בימות המשיח לגמרי לגמרי לא יהיה מקום בכלל לחרבות? זה ממש מוזר מי שהולך עם חרב משונה לגמרי. או שגם בימות המשיח, נכון, לא יהיה שיעבוד מלכויות על ישראל, אבל עוד יהיו בעולם... פה ושמה עניינים שקשורים לחרבות, זה לא מופקה מהמציאות. המצב של המעבר מתקופת הקלקול והנאומה העולמית, אשר המסכמה והרשע שולטת והחרב עושה שמות ורעות רבות על ידי רשעים ורעי אדם. המעבר מהתקופה הזאת עד לתקופת האורח, לתקופת המשיח הסופית, שהשלום ייכון, ממשלת צדק תשים משטרה במלוא העולם, זה נקרא הופעת מלוכת השם בתבל, שעיקר המשיחיות ותכליתה, זה כבר מטרת הופעת המשיח, לנו שכבר ישוב הניגוד האנושי, הניגוד האנושי שכרגע קיים, לכתחילה עומד במצב של היום ביחס אל הגויים, מעד מקולקל והרוס מאוד, המצב היום של הניגודים הוא לא, הוא יצא מפרופורציה, הוא לא בא אל תעודתו, לא, וכבר יצא מהשליטה, כי בסוף המטרה התכלית זה שיכלו לעולם בהמון צבב, לא שיקחידו עמים אחד את השני, אלא שקצת יהיה ניגודים, אבל בשביל לשמור על גוונים בסוף. הניגוד האנושי, שהוא היום במצב מקולקל, הוא ישוב להיות כוח אחד, ניגוד שהוא מצליח לאחד את האנושות, כולו מקושר זה בזה בחטיבה של אחדות גמורה. אז יש תקופת מעבר, תקופת מעבר מתקופת הקלקול והמהומה, ששם יש רשעה, ורוע, ואנשים תופסים טרמפ על הניגודים הלאומיים, לצאת לגמרי מהסוגיה של הניגוד הלאומי לנושא של שנאה, ולתת מקום לכל הרוע שבחיים, והמלחמה והניגודים ביניהם צריכים להיות מקום שהם שופכים את כל הזוהמה האישית והציבורית. זה המצב של היום, ויש מעבר בין המצב של היום, מצב האופטימלי עתידי של שלום, שבו יש רק גוונים יפים, כולם עובדים ביחד. בינתיים יש מצב זמני. המצב הזמני הוא המצב תמיד בעלו לא פשוט. בינתיים צריך שימצא מעמד כזה, צריך למצוא איזה סטטוס, שאומנם הניגוד לא יחדל עדיין. זאת אומרת, יש עדיין קצת התנגשויות בין העמים, אבל תכליתו כבר תהיה מוכרת בכל לב וכל עם ולשון. כבר הם יבינו שההתנגדות בין העמים... זה משחק כזה, זה מין משהו שהוא צריך אותו בינתיים, אבל לאט לאט מבינים שזה מין משחק שסך הכל הוא לא בשביל לסנוע באמת להשמיד, אלא זה מין מנגנון כזה שעוזר לעמים להתמקם פה בעולם. אבל אשר על ידי הציוע של החרב המונחת בכוח, זה שהחרב נמצאת בצד, פוטנציאל, כבר יקום השלום בפועל מכונה, אז החרב עוזר את השלום. זאת אומרת, המצב הביניים זה מצב שבו מבינים כבר שלא צריך להרוג אחד את השני, צריך לשמור על הזהות. זה טוב שיש נשק בהמתנה, ככה זה מבטיח שאכן אנחנו לא נגיע לשפיכות דמים, אלא רק נחדד קצת, ננבח אחד על השני קצת, בסדר, זה טוב, זה חלק מהמשחק של העולם, ככה העמים שומרים על הזהות שלהם.
מה זה בין זה למשכנו קודם?
זה האידיאל, מה שצריך שיהיה. תכשיטי. רבי אלעזר רואה את החרב כתכשיט. תכשיט זאת אומרת, יש איזה תפקיד.
פה זה שלב מעבר.
שלב מעבר, נכון. שלב מעבר, אז החרב באמת מגיעה לתכשיט שלה. אמנם לעת אשר כבר עלה מעמד למדרגה הגבוהה, אם כבר נגיע לימות המשיח, בעזרת השם. בניגוד חלף כולו, כבר לא יהיה בכלל צורך בניגודים. אין כאן כי אם חטיבה אחת מלאה גוונים מרובים, כולם יודעים שאין צורך ממלחמות, אפילו לא לנבוח אחד על השני, כולם עובדים ביחד, יודעים להוקיר זה את זה, לכבד כל נטיותיהם המשונות. יוקרו כולם להיות עולות לתכלית עליונה אחת ומיוחדת, כל הנטיות כולם קשורות לעניין אחד, שכולם יקבלו אותו מלכות שמיים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. אז יש גוונים באגודה, אבל כולם ביחד. כן, המטרה אחת גדולה בכבודה והדרה, שזה השלמת העולם בכל תכונותיו כולם. וממנו, מתוך שלמות העולם, יתראה, יראו הדר הממלכה האלוקית לעולם, מזה שמתקנים את העולם, אז זה משבח ומגדיל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. במצב כזה, לא רק בפועל לא יהיה מקום למלחמה, כי אם גם בכוח, אפילו אין מחשבה כזאת, לא צריך, לא יעשו כל ציור ואופן. אז אחר, אפילו בתור תכשיט, בתור דבר ששומר את השלום, גם זה מיותר, זה מחשיכה את תפעת אור התקופה הנכבדה, זה אפילו מצחיק. כן, אפילו לא בתור שומר שלום, זה לא, זה מגוחך, זה אולי עשו את זה מוזיאונים, שפעם, להראות שאיך פעם אנשים היו נראים, אבל אנשים לא הבינו מה צריך את זה, זה נראה מצחיק. זה מוריד את הכבודה של התקופה. זה שרג הבתיאר. זה ימות המשיח לפי הציור של הבית. ימים שבהם אין שום ניגוד, אלא רק גוונים, ואין שום צורך אחרת. וזה חולק על שמואל. שמואל לא מבין אחרת. אם נשקיף על החיים לא בהבטה פרטית, מנקודת חיים של כל יחיד בפני עצמו, אם בהבטה כללית, אז אם נסתכל בצורה מאוד גדולה על העולם, יתוארו לפנינו כלל החיים לתור מציאות אחת גדולה, מחוברת מהמון של שאלות וחוליות שונות. דיברנו על זה אתמול כמדומני, על התפיסה האורגנית, כן, שהתחיל להתרגל, להסתכל על העולם במבט אורגני, שראינו בסעיף מ-א', כן, מ-א', שהכל מתחבר, כל המציאות מחוברת. אז המציאות היא שלמה, כל החיים קשורים זה לזה. הדברים שפועלים במקום אחד, משפיעים על כולם, יש חילופי חומרים בין כל החלקים, אנחנו רואים היום, יודעים היום, מבחינה מדעית, יודעים ודאי שזה נכון. שהעולם החי צריך את הצומח, והצומח צריך את החי, והחי צריך את הדומם, כולם מתקשרים אחד שני, כולם מקבלים ומושפעים זה מזה, בכל מיני רמות. אז זה נכון גם ברמה יותר גדולה, ברמה הנפשית והרוחנית, יש המון המון השפעות הדדיות ורשעים הדדיים שכולם מקבלים. כולם, זה בעצם כולם קשורים אורגנית, כולם קשורים בשלשלאות חוליות שלו. וזרם חיים ושקט חיים עובר בהם, דווקא החיבור הוא דווקא על ידי זה שיש כוח ניגוד שנמצא בכל חלק מהחיים יחס למשנהו. זה שיש הבדלים בין החלקים השונים של העולם, זה מה שתורם לצרכים השונים. זה שהצומח הוא שונה מהחי, זה בדיוק מה שעוזר לחי לקבל מהצומח ושן הלאה. אותו הכוח הכללי המוציא מתוך כל הניגודים את היסוד האחדותי, זה שיש בעולם באופן מאוד מאוד כללי, מתוך כל הניגודים שקיימים בטבע, לאט לאט מתפתחת המציאות החיים הכללית, עושה את כלל החיים לחטיבה אחת. יש איזה כוח כללי, ריבונו של עולם מנהיג את העולם באופן מאוד כללי, והוא מהפך את הניגודים כולים לטובה. אתה אל תתעסק בלעשות שלום. כל כוח צריך לעשות את שלו ולהתנגד לחברו. ויש את ריבונו של עולם, יש איזה כוח חיים כללי בעולם, שהוא כבר מארגן איך כל הניגודים בסוף הכל יצא לטובה. אתה, יש פה, כל אחד צריך לעשות את המשבצת שלו ולהתנגד ולעמוד על שלו, והחשבון הכללי לא בידיים שלנו, אלא הוא ממילא יוצא לטובה במבט מאוד מאוד גדול, אבל לא מבט פרטי. מבט מאוד גדול, בסוף הכל מתאזן, אחד זה תורם לזה, זה תורם לזה, דווקא על ידי הניגודים.
גם ניגודים של חרב.
כן, באופן כזה אין לנו לצייר שלמות בחיים כל זמן שהם מוצאים, עומדים על תכונתם בציוונם השלם באותו סוג שאיננו מוצאים בו את חיינו, שיבטל מהם כל יסוד וכוח לניגוד. אי אפשר לצייר ציור שלם של החיים בלי ניגודים. לצייר חיים בלי ניגודים זה מוות. זה, אין דבר כזה. החיים בעולם כפי שהם מופיעים, הם תמיד צריכים להופיע בניגודים, ודווקא על ידי ככה העולם הולך ומתפתח, הולך ומשתלם, הולך וחי. ביטול כוח הניגוד הוא גם כן המתה וכישלון ליסוד החיים עצמם. זה כמו תגיד, בית מדרש בלי ויכוחים. אי אפשר ככה, זה לא נגיע לשום מקום, רק נדרוך במקום. לכן, אומר שמואל, צריך להבין מה זה ימות המשיח. ימות המשיח זה לא ימים שבהם אין התנגדות. אין התנגדות זה מוות, זה בית קברות. שמה באמת אף אחד לא נאבק עם השני, כולם בשלום, אבל זה בדיוק הסוף. על כן ההפרש בין ימים שהעולם שומע והרשעה שולטת לימי אורה וטובה, אז מה ההבדל בין עולם הזה לימות המשיח? הרי לימות המשיח יהיו גם ניגודים, חולק על הבעיה. הבעיה אמר, לא יהיו ניגודים, או שמומלה פתאום, בטח שיהיו ניגודים. אז מה זה לימות המשיח? ובמה, זה רק במה שכוח הניגוד יהיה רק שרוי בכוח כדי לעורר את יסוד החיים, ולא יצא לפה לבלה ולהשחיל. זאת אומרת, הניגוד יהיה כזה שהוא לא הורס אחד את השני. יש התנגדות, אבל לא מחלים זה את זה. זה מה שמשתנה. היום בעולם הזה, בזמן הזה, ההתנגדות גורמת לכך שעמים נכחדים. שגם יש מינים בטבע שנכחדים. יש הרס. והניגוד יותר מהמשקל שלו. שאות המשיח זה שיהיה ניגודים, אבל לא יחלו אחד את השני. כוח היד התקיפה בלא משפט יסור, זה שיש יד תקיפה בלי צדק, בלי דין, הדבר הזה יפסיק. שיעבוד מלכויות, שזה שיעבוד הבעל ישראל מרעי הגויים. זה שהם נלחמים נגדנו, זה בסדר גמור. זה בסדר, זה לגיטימי, עובר גם אותם השיחים, מדי פעם ככה מאבקים, מלחמות, שצורי חרבות, זה טוב אפילו. אבל לא יהיה מצב של שיעבוד, שלוקחים אותנו ולא נותנים לנו לתפקד, להביע את עצמנו. כל הזכויות הטובות שראו לישראל ימצא על פי גורלו בטבל. ישובו אולי בכל המילי והטוב. אנחנו נהיה זכויות טובות. מה זה זכויות? זכות להגדרה עצמית, נקים מדינה משלנו, נקים לנו חיים משלנו, ארץ משלנו, נקים את התרבות שלנו. נכון, ילחמו איתנו. מצוין, דווקא זה טוב. בסדר גמור, אנחנו לא נבלים מזה שיהיה מלחמות, דווקא נחמד. העיקר זה שאנחנו לא משועבדים. זאת אומרת שיש לנו עצמאות. יש לנו זכויות טובות. וכלולים כבר ארצו, היא לנו ארץ משלנו, ממלכתו, חירותו, קנייניו חומרים ורוחנים כולם. יש לנו את הזהות הלאומית שלנו, עם כל התרבות שלנו וחופש ההשפעה של ישראל והכרת כבודם בקיומו, זה שאנחנו מכבזים את הזהות שלנו, בדגל נישא ובעולם. גם בתוכנו פנימה יהיה כבוד לישראל וגם בעולם, בכל הרחבתם הרויה לזה. אז זה ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? זה כבר לא איזה חזון אוטופי, אני יודע מה עתידי, זה לא רחוק. מציאות לאומית, עצמאית, חיית החיים שלה, את הזהות שלה, מכובדת באנושות, מכובדת בעיני עצמה. נכון, עם מאבקים. בסדר גמור, מצוין, טוב שיש מאבקים. אנחנו לא בסכנת כליה, לא עומדים להשמיד אותנו, לא עומדים לחסל לנו את העצמאות ואת החירות. לא, העצמאות שלנו בסדר. זה ימות המשיח, ככה שמואל מצייר את ימות המשיח, וככה גם פוסק הרמב"ם.
כמו השלב ביניים של
אביי? כמו השלב ביניים של אביי, בערך, זה אפילו יותר נשמע, כי החרב היא פה ממש, יש מלחמות. מלחמות קצת.
אז איך הוא מסביר את חיתוך אותם לעתים?
שיטת שמואל, כן.
רגע, הוא אומר, הוא לא משהו מלחמות, שמואל.
כן, הוא אומר ניגודים.
רק במה שכוח הניגוד יהיה רק שרוי בכוח כדי להורד את זה. בכוח, זה לא...
זאת אומרת שאפילו שאין מלחמות בפועל.
אין מלחמות בפועל.
אבל צריך את החרב באיקון בשביל לשמר. צריך אותה. אז יש פה מחלוקת גדולה איך יהיו ימות המשיח. מחלוקת גדולה של המון תנאים והמורים, גם פה זה מופיע, בעוד מקומות. בסנהדרין. הרמב"ם ככה פוסק. אין בין העולם הזה ימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות, זאת אומרת עצמאות, שאנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו בצורה עצמאית ולא לא מאוימים. התרבות שלנו לא חנוכה, הזהות הלאומית שלנו לא מאוימת. חיים את החיים שלנו. יהיו מלחמות? טוב, מדי פעם.
הם יהיו משועבדים
לנו ולהם מדרך שלנו? לא, לא מטרה. לא נגיד לך. לא נושא, לא נושא כל כך. כוונה שהרוח של ישראל כל כך מחלחלת, כיוון שהעם ישראל חי את החיים שלו. אז לאט לאט, ההשקעות הישראליות מתרחבות בעולם. אומרת הגמרא שהראיה של שמואל זה פסוק, שנאמר בספר דברים, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. לא יחדל. זאת אומרת שגם בימות המשיח, העולם יהיה נורמלי. יהיו עניים, יהיו עשירים, עולם רגיל. לא, אז לא איזה משהו, עולם אחר. מידת העניות, זה שיש עוני בעולם. אותו דבר. אותו עיקרון בדיוק. כמו שאמרנו מקודם לפי שמואל, שצריך שיהיו ניגודים, כי זה תורם לחברה האנושית. אותו דבר שמואל אומר, צריך שיהיו עניים. וזה הרב כותב גם במקום אחר, בערכות בתאה, נכון. שם הוא חוזר על זה, על הצורך בעניים. מדי פעם מחפשים מתנדבים, אז מתנדב. מידת העניות צריכה להימצא בעולם. לפי המספר, לפי איזושהי מידה, שמועילה רק לחבר את הבריאות זה לזה. בקישורי רחמים ואהבה. בזכות העניות, בפרופורציה, במידה מסוימת, אם יש עניות, זה עוזר לעולם. בני אדם מרחמים אחד על השני, ומביאים אהבה אחד לשני וחמלה, וזה עושה טוב. זה מרקח את הלב. זה מאחד את הלבבות, זה יוצר איזושהי אחווה. אבל לא במידה שימצאו מראי נפש. צריך להיזהר, אם זה עניות כזאת שאנשים מקווים לתשועה ועין, רוב עוני כבר אין מי שיעזור, זה לא. מקרב הארץ לא יחדל לאביון. מפני שארץ בכלל לא עולם. צריכים את המידה הזאת. כי בך בייחוד לא יהיה לך, לא יהיה אביון. מצב המיוחד של האומה לא יגרום תוצאה של עניות מיוחדת. שהיא בכלל מידת פורנות. כן, אז אביון, אביונות קשה לא יהיה בישראל. אבל כפיותה מידה דרושה לארץ, מה שצריך בשביל שהחיים פה בארץ יהיו חיים יותר יפים, צריך שיהיה פונים לעולם בכלל, לארץ, לעורר את הכוח של נדיבות הלב, וחמלה תאורה על ידי השפעתה. היא תימצא, העניות תהיה תמיד, גם שיבוא המשיח, יהיו תמיד עניים קצת. היא תימצא בכוח ולא בפועל. העניות הזאת תהיה. אז מה זה בכוח ולא בפועל? זה כן יהיה, אומר, שיש עניות. בכוח ולא בפועל. לא יודע מה זה המשפט הזה. זאת אומרת, אני מבין בכוח ולא בפועל הכוונה שהעניים יקבלו את הסיפוק שלהם. זאת אומרת, הם יהיו עניים, אבל יעזרו להם. אז הם לא יהיו עניים כאילו חפרי תקווה. אבל יהיו עניים. יש תמיד מצב הזה של צורך בנתינה. מה? אברכים. אני... טוב. כן.
זה דווקא עניים בממון?
בפסוק, כן, זה הפסוק. הפסוק מדבר אני איזה ממון, כן. אותו דבר אומר שמואל, גם בנושא של הניגודים, כל הניגודים היסודיים שמנם לעם מכשירים את האנושות בכלל על מקצועות שונים, זה שיש גוונים, פינות שונות של עבודה וחיי המעשה וחיי רוח, כל אלה ימצאו. אותו דבר, כמו שיהיו עניים, יהיו גם ניגודים, זה טוב. לפי זה יהיה עדיין, אז משמש לתכשיט, שמבשר את כוח הניגוד, שלא יוצא חוץ מטרתו, אז הנה, יש לנו צורך במאזן נעימה, זה טוב. גם עם מות המשיח יהיו מחסני חירום, זה טוב שיש, זה עוזר לעצור מאזן עינם. המלכויות, שיעבוד מלכויות, המלכויות, אני מבין, נדמה לי שהמלכות היא נמצאת בעולם, אולי יכול להיות את היוד. מלכות נמצאת, יש מלכויות, כן? יש ניגודים. העולם מנגודיו הולך וחי, אבל שיעבוד מלכויות אין. כלומר, הכבדה, המתת צר ויגון, עדי אי שיווי משקל, חיסרון, מוסר ודעת, שמתפרץ מעל גדרי התקנות של השרווה צדק נסיים בלב האדם, מאור נפשו אלוקית, זה לא יהיה. זאת אומרת, מתיו של חוסר צדק לאומי, זה לא. וזה מתחדש את צורת העולם לטובה ולברכה, אף על פי שתנאי יסודי החיים עומדים על עומדם. אז החיים נשארים בגדול אותם חיים, רק בלי צער. זאת אומרת, נו שמואל, יש ניגודים בין העמים, יש צבא, אבל יש הבנה שזה טוב. נגיד רואים היום בכמה מקומות, יש מדינות שיש להם צבא, לא משתמשות כבר שנים שלא השתמשו בצבא הזה, אבל יש הבדלים בין המדינות, המדינה כזאת, מדינה כזאת, מחדד ככה, זה שיש גבולות וסדרים, וקצת אפילו מאבקים פה ושם, אז זה מחדד את הזהות של כל עם, את התרבות המיוחדת שלו, את הכישרון שלו, ואומר שמואל, זה צריך את זה.
שמואל חולק, האם ימות המשיח זה תקופה אידיאלית, או שהוא חושב שככה זה הצורה אידיאלית?
לפי מה שהרב מסביר, זה הצורה אידיאלית. מה העולם הזה? ככה העולם חם. נכון. לא, זה אמרתי לך, זה כמו בית מדרש בלי ויכוחים. לא כמו... חייבים שיהיה ויכוחים, שיהיה ככה התקדשויות בעולם. זה טוב. זה בריא. לא כי זה משחרר אנרגיות, אלא כי זה משומר על הזהות, מחדד את ההבדלים. וככה זה טוב. זה מביא ברכה לאנושות. אבל במחלוקת, שתי תפיסות מאוד מעניין, שתי תפיסות מחשבתיות. מה... איפה הולכים? יש ויכוחים, יש ויכוחים שלא הוכרעו, צריך לדעת מה לעשות בסוף, מה עושים. אז הוא יעזור לנו לפתור אותה, שאלה מעשית. אבל זה ויכוחים יימשכו, תמיד יהיו דיונים.
גם
בישראל
זה ככה, אולי משפטים.
כן, נכון, כמו השבטים.
נכון.
רב, איך... סמד יחרב דייקו את מוזות הפסוקים.
כתוב כי לא יהיה בך אביון. אפס כי לא יהיה בך אביון, הכוונה שבצורה קיצונית לא יהיה אביון. לא יהיה אביון, הכוונה שמישהו שהוא באמת מסכן.
איך הוא מראה, איך זה בפסוק?
בך לא יהיה אביון. כאילו בצורה מעשית, אני מבין. בצורה מעשית לא יהיה מצב של מישהו שבאמת במצוקה. אני מבין.
בשונה ממה, מקרה בארץ לחדל. לחדל לביון.
כן. ובפועל תמיד ידאגו להם. אבל זה טוב שיהיו, שהנקודת המוצא היא שיש עניים. צריך את זה. זה מה שהרב כותב שם בפאה, בין אייל פאה, שהעולם המערבי רוצה לחסל את העוני. התפיסה שלו שצריך שלא יהיו עניים. כמו שזו חשיבה של רשע. שבית המטרה היא בסוף שלא יהיו עניים. זה לא נכון. שאתם רוצים להגיע למצב שבו בני אדם לא צריכים לחוות נתינה וחסד ורחמים. זה לא טוב. צריך שיהיו עניים. אלא צריך לעזור לעניים. תספק לי. קודם כל הוא בכוונה יוצר עניים כדי שיצטרך לעשות בנתינה.
זה התפקיד שלנו שהמטרה שלא תהיו עניים ואתם תפקיד שלא תהיו עניים?
זה משפיע על צורת החשיבה. זה משפיע. האם...
סבא, אני כל פעם במטרה שלא תקבל
לעניין, ואז
אתה
תלש
בו
חושב לעניין,
וכל הזמן יש
לי מתעדיף על זה. זה משפיע, לדוגמה, היחס הנפשי לעניין. איך אתה מתייחס אליו? האם המצב, מתקרה גאורני, האם אתה... מכבד את מצבו, רואה במצב שלו מצב, או שאתה רואה אותו נטל על החברה. החשיבה המערבית רואה את זה כנטל. זאת אומרת, מתחיל, הראש עובד בצורה שיש פה נטל. והחשיבה שלנו לא רואה בזה נטל. ההפך, הוא רואה בזה, אתה שותף, שותף מלא. אתה צריך אותך פה. זה משפיע על היחס, על התפקיד שלו, על הכבוד שאתה נותן לו. שם הרב מדבר בעיקר על הכבוד, על הכבוד כלפי העניים.
כן. שהרב כותב פה, כי בך בייחוד, הוא מתכוון כאילו שבעם ישראל בייחוד לא יהיה...
זה הוא לא אומר עם ישראל, אני מבין בך כוונה בצורה בפועל, כאילו לא יהיה מצב של מצוקה, מה שאומר בהתחלה, מראי נפש, מצב כזה לא יהיה.
זאת שזה יהיה שווה בכל
העולם. כן, ככה זה יהיה. טוב, אנחנו עוד צריכים להמשיך, יש לנו עוד קצת בירורים על ימות המשיח.
הרב נראה לי, הבנתי, מקרב הארץ ללכת על האביון, לפני שארץ בכלל, העולם צריכה להם לדעת, מקרב הארץ זה משהו מאוד כללי, צריך שיהיה אביונים. אבל אפס כי בך, בייחוד, לא יהיה אביון. כלומר, כאילו כבר לא משהו כללי, אלא משהו יותר...
טוב, הצלחה.